יש לפנינו דוגמה של בעיה שביסודה נשמעת מאוד מאוד טכנית, ואומנם גם בירור הצדדים הטכניים שלה הוא לא פשוט, ועל גבי הצד הטכני הזה נבנה יסוד עיוני הגותי שמצביע על כך שפרט לאינפורמציה הטכנית שבדברים יש גם תכנים מתחת לטכניקה הזאת. ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ לבנה ונסתם ממנו. אז דברי רש"י אלה מכילים שני יסודות. דבר ראשון, עובדה גרפית. דבר שני, ניסיון כפול להסביר את העובדה הגרפית הזאת. העובדה הגרפית הזאת היא לא כל כך פשוטה כפי שהיא נשמעת. מה פירוש המושג פרשה סתומה? אני אדייק עוד יותר, מה פירוש המושג פרשה? פרשה, פרשה, לא כל כך פשוט. כי ישנו מושג הלכתי בשם פרשה סתומה ופתוחה. והוא מושג הלכתי שקשור לכתיבת ספר תורה, והוא לא שולי, אלא אפילו לעיכובה. ביסודו של העניין הוא עניין מתודי. זאת אומרת, למה נתן הקדוש ברוך הוא רווח בין פרשה לפרשה? כדי שמשה יתבונן בכל דבר. מה שנקרא יחידה דידקטית. אדם לומד, אי אפשר להעמיס עליו הרבה פרטים. אז קובעים יחידה שהיא סבירה, מלמדים אותה, ואחר כך נותנים לו זמן, מה שנקרא בשפה מודרנית, להטמיע את החומר, שהדבר יספק בתוכו שהוא יעכל אותו, שהוא יבין אותו, יחזור עליו וכו'. איך יודעים מהם הפרשות הדידקטיות האלה? וחז"ל אמרו שלמה נתנו את זה למשה, כדי שמשה יתבונן בין פרשה לפרשה. זאת אומרת, גם משה רבינו בדרגתו זקוק היה לקבל את זה במנות סבירות, וכמובן מה שנגרר אחרי זה, דהיינו עיון, תורה שבעל פה, השלמות וכל מיני דברים כגון אלה. ומשה גם כתב את זה בצורה כזאת, בצורה של חלקים חלקים. מה עם החלקים? אז יש לנו סימון, סימון עתיק מאוד, וכך ההלכה בכתיבת ספר תורה, שישנם מה שנקרא פרשיות פתוחות ופרשיות סתומות. פרשה פתוחה היא זאת המסתיימת באמצע שורה, ועד סוף התור השורה ריקה. ממש כמו בתחביר המודרני שלנו. קטע ש... מתחיל בדבר חדש, אתה מתחיל אותו בשורה חדשה ומשאיר את השורה העליונה בחלקה הגדול פנוי, וזה עצמו מראה לך, הנה פה מתחיל דבר חדש. אפילו מבחינה ויזואלית זה נראה לך מאוד סביר וטוב. פרשה סתומה היא פרשה שהיא אומנם מהווה יחידה בפני עצמה, אבל היא מתחילה באותה שורה שבה מסתיימת חברתה, כשבין שניהם יש רווח של גביל, של קלף, בין 9 אותיות. זאת אומרת, אותו רווח שאפשר להכניס בו 9 אותיות. זה הלכה בהלכות ספר תורה. יש אפילו שיטה אחת, נדמה לי בשיטת הראשונים, שהיום יש מי שסובר שפטורים מלכתוב ספר תורה, כפי שכתוב, ואתה כתבו לכם את זה וכולו, כי אין אנחנו מקיים את פרשיות פתוחות וסתומות. הרמב״ם, בהלכות ספר תורה, מספר, אחרי שהוא מונה את כל הפרשיות הפתוחות והסתומות, כותב הרמב״ם, שעל פי מה שהוא כתב פה, כך כתבתי בספר תורה לעצמי, שכתבתיו על פי ההלכה, לצאת ידי חובת המצווה, וכתבתי אותו על פי המסורת של בן אשר. יש אומרים שזה אותו כתר תורה של בן אשר שנמצא בימינו, כשהוא היה מסור בידי היהודים החלבים עד תשז"ין, ובתשז"ין הוא היה שמור שמירה מעולה מאוד על ידי זקני העדה החלבית שם, והייתה שם איזה פוגרום עוד לפני הקמת המדינה, תשז"ין ותה איזה שריפה, והוא נעלם, וכל חכמי ישראל מאוד דאבו על זה, ובצורה מאוד בלשית הוא נתגלה אחר כך בשוודיה, ושילמו בשבילו הון עתק, והוא נמצא היום בהיכל הספר. זה כולל את כל התנ"ך, ויש רק חלקים קטנים מאוד שנחרחו או טושטשו. יש אומרים שזה אותו ספר תורה, זאת אומרת אותו טקסט שממנו הגיע הרמב"ם מציפו. על כל פנים, בספרים שלנו יש פרשיות פתוחות וסתומות, ואתה יכול לראות כיצד יש מקום שזה מתחיל בשורה חדשה, ויש מקום שזה מתחיל בתוך השורה עצמה. זה פרשיות פתוחות וסתומות. ההסבר הפשוט, שהפרשה הפתוחה משמעה שהעניין הוא מסתיים בנקודה די תוכנית של שלמות, ולכן מתחילה הפרשה שאחרי זה בשורה חדשה. זאת אומרת, זה שני עניינים מאוד מאוד עצמאים בפני עצמם. לעומת זאת, אם זו פרשה סתומה, המשמעות של הדבר שזה אומנם דבר חדש, אבל קשור קשר מסוים למה שלפניו, ולכן ההבדל ביניהם איננו כל כך בולט. זה מתחיל באותה שורה. זוהי ההגדרה ההלכתית המסורתית למושג פרשה. מה שקרוי בפינו היום פרשה, פרשת שבוע וכו', בשם היותר מדויק זה סדרה, אלא בימינו זה טושטש. באמת הטשטוש הזה גרם להם גם להיות מטושטשים, כי כשאתה אומר פרשה אתה לא יודע למה אתה מתכוון. אין הכי נמי, כשאתה אומר סדרה, אתה מתכוון למה שאנחנו קוראים פרשת שבוע. גם זה יש עוד הוראות נוספות, אבל זה השגור. ואילו פרשה פתוחה וסתומה, כשאנחנו היום אומרים למה פרשה זו סתומה, אז מתעוררת בעיה, רק רגע, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לפרשיות המסורות למשה מסיני, שהן באות בפני עצמם, או שהוא מתכוון לפרשיות במובן של פרשת שבוע. פרשת שבוע סתומה, אז קודם כל זה מכניס לנו לבעיה אחרת. ומתי התחילו הפרשיות כפי שאנחנו מכירים אותן? אז קודם, התקנה בכלל שקריאה בתורה של קטעים, זו היא תקנה קדומה מאוד של משה רבינו. אבל לא כתוב איך, כמה צריך לקרוא, באיזה כמות. עובדה היא שבזה יש הבדל בין, היום כברים כל ישראל כולם נוהגים בשווה, אבל המנהגים הקדומים, מנהגם של בני ארץ ישראל, היה לסיים את התורה אחת לשלוש וחצי שנים. היה להם שמחת תורה אחת לשלוש וחצי שנים, רחמנות הלב. ואחרים, אז, והפרשיות הללו, הן נתונות, הרמב"ם אומר, והיום נהגו כל ישראל דבר כגון זה. אז מה פרוש? אז איך יכול להיות, אפשר הרי לראות מהמקורות, מהמקורות שרש"י הביא. זאת אומרת, המקורות שעליהם מסתמר רש"י, זה בראשית רבה, זה הזוהר, בכמה מקומות. אז כולם מניחים שהכל יודעים למה מתכוונים כשאומרים פרשה זו סתומה. מכיוון שאומרים פרשה זו סתומה ומנמקים את הדבר הזה, אבל לא אומרים מהי הפרשה הזאת. ואחר כך באים ומסבירים למה היא סתומה. כשאתה פותח פרשת ויחי, מי שעלה לתורה או מי שיקח תיקון יכול לראות, פרשת ויחי היא לא סתומה ולא פתוחה. פרשת ויחי מתחילה עוד אחת בהבדל מסוף פרשת ויחי, מה שקראו בפינו פרשת ויגש. אז כשרש"י אומר, למה פרשה זו סתומה? למה הוא מתכוון? זאת לא פרשה פתוחה וסתומה על פי המינוח הקדום שהוא נפקי מיני בהלכה. וזה לא פרשה זו סתומה. אתה בכלל לא יכול להבחין. כל מי שעולה לתורה לכהן או הבעל כהן יודע שתהיה לו בשבת בעיה לגלות בדיוק איפה זה. כי זה לא בולט. איפה? אז מה נאמר? זה יכול להיות רעיון יפה. שרש"י מתכוון פה לפרשה בהוראה של פרשת שבוע. וכל פרשיות השבוע, כמעט כולם, מתחילות או בשורה חדשה, או אחר תשע תיבות, זאת אומרת, או בפרשה פתוחה וסתומה. בחומשים שלנו המציאו המצאה. בכל מקום שכתוב פרשה פתוחה יש פה. במקום שיש פרשה, זאת אומרת, כתוב סמך. במקום שבא פרשה פתוחה וסתומה, בסוף הפרשה כותבים שלוש פעים, שלוש סמכים. לומר לך שזה פרשת שבוע. יש לפעמים שהדבר בולט עוד יותר. למשל, בפרשת וישלח, וישמע ישראל, והיו בני יעקב 12, יש שם פה וכתוב פסקה באמצע פסוק. אלה מהמקרים החריגים שבפסוק אחד עצמו מתחילה פרשה חדשה. זאת אומרת, וישמע ישראל, למרות שזה פסוק אחד, מסתיים באמצע השורה, ואותו פסוק מתחיל בשורה חדשה, והיו בני יעקב 12. זאת אומרת, זה מקרים חריגים שהם בוודאי באים לשדר משהו, ועל זה דרשו מה שדרשו. אבל על כל פנים, זוהי העובדה הטכנית הגרפית. פרשת ויחי מיוחדת במינה, בזה שהיא מתחילה באמצע שורה, בלי הפסק, של חלל של תשע תיבות, כאילו זה פסוק נוסף למשל פרשת ויגש. כך לכאורה צריך לפרש טכנית את רש"י זה. אבל אם אכן מפרשים כך, אז מתגלה חידוש נפלא. פרשת השבוע היא יחידה מתודית בצורה כזאת, שכבר במדרשים הקדומים ביותר, כי הנהיגו את זה וקיבלו את זה, ועליהם בנו את כל הדרש שלהם. זה חידוש נפלא. ומה נעשה לאותם שיטות שהן מאוחרות למדרשים האלה, שהם קראו את התורה אחת לשלוש, ומי יהיה אמר בכלל שפרשת ויחי הייתה התחלת פרשה? אולי בסך הכל זה היה המשך. התסבוכת היא לא קטנה. אבל זה ברור שעל סמך אחת מן האוקימתות בהבנת המושג פרשה סתומה ופתוחה, בנו פה את כל המגדלים העמוקים הללו של המדרש. בעיית קריאת התורה היא כמובן מסיבה נוספת צריכה עוד ביאור. כמה וכמה יסודות מביאים אותנו לעזרה. עזרה הסופר, גם בשינוי הכתב ובהרבה דברים, הכניס איזה שיטות בעניין. עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים פרשת כי תבוא, פרשת כללות, שבחוקותיו וכי תבוא, זאת לפני שבועות וזה לפני ראש השנה. אותו משפט מפורסם, מה הייתה, מה דיברנו עליו כמה פעמים? תכלה שנה וכי לילותיה, תכלה שנה וברכותיה, משם הוא לקוח. רגע אחד, אז זאת אומרת ואגב, זה נהוג בכל ישראל היום, לפי חלוקת הפרשיות. נו, אז מה, ומה קרה בזמן שהיו מסיימים את התורה אחת לשלוש שנים? איך היה? מוכרח אתה לומר, נגד הפשט המקובל. עזרא תיקן להם לישראל, הפשט הוא שנוסף לקריאה השוטפת בפרשת שבוע, היו מוציאים ספר תורה שני, בשבת ששבת לפני שבועות, ובשבת שלפני האחרונה בסוף השנה, וקוראים קריאה נוספת, קריאת לוואי לפרשה השוטפת. כאין שקוראים ארבע פרשיות של שקלים וזכור וכו'. אנחנו אחרי שקיבלנו את המנהג של קריאת פרשת השבוע בצורה סבירה, כשהיא מסתיימת אחת לשנה, ממילא יוצא לנו סידוע מסדרים שבחוקותיי ופרשת תבוא הם תמיד לקראת המועדים הללו. אבל כל האיש, זה כמובן מסביר כמה דברים, היו שואלים אותנו, היינו, מה אתה עושה בפרשת נעשו כל כך גדולה, ואחמנות אבל, וגם על זה כבר בנו דברי עיון. למשל, יש איזה חילוד, אוף וורט אפילו, בעל משקל של החילושי ערים. השבת של אחרי שבועות, ברוב המקרים, ברוב השנים, קוראים פרשת נעשו, והיא הפרשה הגדולה ביותר בתורה, מבחינה כמותית. המדרש על אותה פרשה הוא הארוך ביותר, והזוהר על אותה פרשה הוא הארוך ביותר. הרחידו שערים, זהו השפע של מתן תורה. כיוון שנתנו בשבועות תורה, אז בחביבות גדולה מתחילים בשבת שאחריה ללמוד, ואז לא מרגישים שזה כל כך הרבה, וקוראים הרבה נסוע והרבה מדרש והרבה. היו שואלים אותנו, היינו עושים חלוקה אחרת, שלא לדבר בשנה מעוברת, בשנה פשוטה, מחוברות, קומבינציות וכל מיני דברים כגון אלה, בשביל שאיך שזה, ויהיה לכו להפר של הקטנטנה כזאת, היו שואלים אותנו, נושאים אחרת. אז המושגים הללו שפרשה זו פתוחה ושתומה, הם די מטושטשים. למשל, הרשב"ם הרגיש בדברים האלה, והרשב"ם תרם תרומה יפה לבהירות הזה. הוא אמר שמדברים פה על פרשה, הם מתכוונים למנהגי הקהילות. לא עזרה, הרשב"ם לא תלה את עצמו בשום מסורת קדומה, ואמר שיש מה שנקרא מנהג הקהילות, דיינו, זוהי החלוקה לפרשיות של גבאים, של הקהילות, השם קבעו את זה. בהגאות המשלימות פה למקורות של דברי רש"י, ניסו קצת להכניס סדר בתוך הערבוב הזה, ואחד מן ה... מרכיבים, אני אקרא אולי רק כמה קטעים, זה דעתו של רבי אליהו מזרחי. למה הפרשה הזו סתומה מכל פרשיות? אבל כיוון שמת יעקב התחיל השעבוד של ישראל, סתומה מכל פרשיות שאינה פתוחה כשאר פרשיות פתוחות, שאינה מתחילות באותה שורה, ואינה סתומה שמשאירים רווח תת אותיות לפניה, אבל זו סתומה מכל פרשיות שאין בשום רווח. וכתב הרב, זה רבי אליהו מזרחי, והוא קרא בשם פרשה, אף על פי שאין כאן רווח כלל, מפני שעזרה עליו השלום לא תיקן תחילת הפרשה הזאת מן ויחי, אלא מפני שהיה מקובל לזה שראוי להיות שם פסקה. דבר חדש. זאת אומרת, הוא באמת מייחס את זה לעזרה, ואומר שעזרה הוא שחילק לפרשיות, והיה צריך להיות שם, אלא השם גזר שלא יעשו אותה. זאת אומרת, זה צריך להיות פה פרשה פתוחה, והיא או סתומה, והיא צריכה להתחיל מדבר חדש, אלא לא אמרו ככה. ומפני זה שאלו הסיבה ואמרו למה הפרשה הזו סתומה. אחר כך הוא מביא את שיטת הגורריה, מביא את הרשב"א, מביא את שאר הראשונים. מי שירצה לדקדק ולהרחיב את ידיעותיו, ואולי גם להכניס סדר ברור בכל המושגים הללו, יכול לראות את זה ביערות. שוב, יש לפנינו תופעה מעניינת במה שנוגע לפרשנות דברי רש"י. רבי אליהו מזרחי הוא גדול הפרשנים, או מגדולי הפרשנים של רש"י לתורה. והוא אומר את מה שהוא אומר פה, וכמו שאמרנו, לא כל כך מובן. עליו כבר קראו גם כן פרשנים. ואחד מהם, זה אחד מחכמי ג'רבה, כהן וג'רבה זה לא דבר נדיר, אז יהודי שחי בערך לפני 200 שנה, אני חושב הדור השמיני שלו, ממנו קיבלתי את הספר הזה, למד פעם בישיבה, והוא כתב פירוש על רבי אליהו מזרחי. ראיתי לרשב"ם בתחילת הסדר, אני קורא בקרני רנין, שהוא פירוש, או אפילו מבקר את שיטת רבי אליהו מזרחי, שכתב כי תחילת הפרשה הוא מין וישב ישראל בארץ גושן, שם בסוף ויגש, אלא שלא רצו הקהילות לסיים בפסוק ותהיה הארץ לפרעה. ולאחר המחילה, כך שואל הרב כהן, דברים אלה לא ניתנו להאמר, מה אכפת לך? שכן נסיים, מה לא טוב שם? ואו שוותהיה הארץ לפרעה, זה עם פסוקים קודם סיום הפרשה. אבל פסוק אשור קודם וישב ישראל, הוא לא היה לפרעה, מה יש בזה סיום רע? והיה מה שכתב הרי. עכשיו הוא רוצה על הרם קושייה, מפני שעזרה עליו שלא תיקן על פני, לא ידעתי למה כתב בזה הלשון, ומינה לו שעזרה עליו השלום הוא שתיקן תחילת הפרשה מכאן, ולא שכך היו מקובלים איש מפי אישה משה רבינו שהיא תחילת הפרשה, אז מפליגות יותר.
ולכן שאלו, מאחר שהתחילת הפרשה, למה באה סתומה בלי פסקה כלל שלא כדרך שאר הפרשיות כולם? שוב, יש פה ערבוב של שני מושגי פרשה. לדוגמה, רק לדוגמה, של ערבוב מושג, במושגים נוספים. פרק. למה נתנו רווח למשה מאחורי הכתוב בין הפרקים? המשנה בברכות. בין הפרקים שואל משיב מפני הכבוד מפני העירה. מדברים על פרקים, מדברים על פרקים במובן של קטעים, שוב, של יחידות מתודיות. כשאתה אומר היום פרק, אז אתה מתכוון למה שקוראים בלזית צ'פטר, קפיטול. לכן בעולם היהודי שלפני המודרניים שלנו, קראו לזה הקפיטול. למה הם אמרו קפיטול? כי הם אמרו, זה לא פרק. אנחנו תרגמנו, במושגים אחרים, תרגמנו את המושג קפיטול לפרק. אבל שמע, והיה עם שמוע, הם לא מהווים פרקים במובן המספרי, ואני עכשיו לא נכנס לעצם העובדה שרובם הגדול של התנ"כים המודפסים עם פרקים, זה כמובן חלוקה לא יהודית כידוע. יש איזו חלוקה קדומה לפרקים או לסדרות, הערבוב פה לא קטן בכל הדברים האלה. בסדר, אז היה נשאר ערבוב, היה נשאר ערבוב. הבעיה היא שעל גבי הערבוב הזה, באו פה לומר לנו משהו. זאת אומרת, תפסו את המסוד הגרפי הזה באיזה רמז די משמעותי לגבי העידן החדש, התקופה החדשה שבה עם ויחי. עכשיו אני, אז נצא מתוך הנחה שאיך שהוא אנחנו מסתדרים עם המושגים האלה. ולמה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. אז רשי ציטט, אפשר לראות פה איך רשי למעשה הרכיב שני קטעים מהמדרשים וכו', ודיבר על סתימת עין ולב. למה בחר דווקא את שני האיברים האלה? והתחלת השיעבוד. ואחר כך שביקש לבנם לגלות את הקץ ונסתם ממנו. כאן רשי עשה קומבינציה עוד יותר מורכבת. איפה בכלל מסופר על בקשת יעקב לגלות את הקץ? הרי זה לכל הפחות היה 17 שנה אחרי הפסוק הראשון. כי מה כתוב בפסוק הראשון? ויחי יעקב ארץ מצרים 17 שנה. דהיינו, מתחילת הפרשה עד מותו עברו 17 שנה. ומה כתוב? שקרבו ישעים ישראל למות, אז הוא קרא לבנה ואמר, יאספו ואגיד לכם את אשר יקחה אתכם באחרית הימים. נו, ואז מתחיל הקושי. אז כולנו מתוחים, אם שכחנו מה שלמדנו בשנה שעברה, ואנחנו חושבים שרק נתחיל לקרוא את ברכת יעקב, אז יתגלה לנו הקץ. הרי יעקב הבטיח את אשר יקחה אתכם באחרית הימים, אז אנחנו רוצים לשמוע את המושג הזה. זה המקום הראשון בתנ"ך שמופיע מושג אחרית הימים. נו, אז כאן יהיה הסוף. ומה מדבר? הוא מתחיל לעשות חשבונות. הוא גומר, אם זה את החשבון, זה משפחתלת, זה משפחתלת, זה נותן לו מפתיר, הוא מחלק פה. ציונים, איפה אחרית הימים פה? קושיה גדולה בפני עצמה. על זה אמרו חז"ל, שיעקב באמת ביקש, והתוכנית הזאת לא יצאה אל הפועל, נסתה ממנו. אז לכן 17 שנה לפני זה פרשת ויחי, כאן היא באה סתומה, אז אתה כמובן יכול לפרש ולומר, שכל הפרשה הזאת כיחידה, היא כוללת בתוכה את דברי הפרידה של יעקב, ואז ממילא, כאן זה הדבר הסתום. אז מה היה אבא מינה של יעקב? ובאמת, אם הוא כבר כן רצה להיות סבא כל כך טוב, ולהשאיר לנו דמי פרידה כל כך נחמדים, בדמות איזה חישוב קיצין, או איזה קוד מסתורי שבעזרתו נוכל לדעת את הדברים האלה, אז למה הוא נהנה שנסתם ממנו? ובשביל העונש הזה, ובשביל העובדה המצערת הזאת, אז כבר בראש הפרשה מופיע הסמך, לא הסמך, מופיע הסתימה הזאת, שאתה רוצה לקרוא ביחים, אתה לא יכול לגלות אותה, זה סתום לך, איפה זה פה? אלה הם הדברים שעמדו ברקע של דברי השפת אמת. למה הפרשה הזו סתומה? פירוש. כי הכתוב משבח מעשה יעקב עליו, אבינו עליו השלום, אשר חי במצרים 17 שנים, כי היה דבוק בחיים, ולא היה כל תומת מצרים עומד לנגד קדושתו. אחי יעקב, איך אפשר בכלל לחיות בתוך כל גילולי מצרים? איך אפשר בכלל לקיים חיים אינטלקטואליים רוחניים בנסיבות האלה? אז אומר הכתוב, ויחי יעקב. יעקב באמת חי, למרות כל הנוגדנים האלה. והיו 17 שנה אלו הכנה לכל הגלות. האבות הניחו יסודות לקיום עם ישראל. אז כשאנחנו מסתובבים בארץ ישראל, אנחנו אומרים, אנחנו הולכים בדרך האבות, אפילו בדרך הגיאוגרפית. אנחנו, יש לנו יחס למה שהאבות עשו פה. הגלות היא לא של האבות. החידוש הוא שהאבות גם סללו דרך איך להתמודד עם בעיית הגלות. אפשר נגד כל כלל סוציולוגי. אז זה עובדה. עד עצם היום הזה, קיומו של עם ישראל, בהיסטוריה המפותלת שלו, בתוך העולם המפוזר הזה, היא יחידה שאין לה הסבר סוציולוגי או מדעי אחר. למשל, אחד ההסברים לאנטישמיות היא שזה מפחיד את אומות העולם, סוד קיומו של עם ישראל, ויש להם פה איזו הרגשה שיש להם איזו התמודדות עם איזה דבר מפחיד, איזה מחשב כזה, איזה מין קסם כזה, שאי אפשר לדעת אותו. כי נגד כל הכלים, העם הזה ממשיך להתקיים בצורה שהוא חי לפני אלפי שנים. מה באמת הסוד? זה מה שיעקב עשה. 17 שנה הוא הראה איך אפשר להיות חיוני ומלא חיות גם במצבים של מוות רוחני כמו במצרים. אז לכן ויחי יעקב. אלא, אך, כי פרשה זו סתומה לנו. פירוש, אין אנו משיגים איך המשיך חיות הקדושה במצרים. אין אנחנו יודעים לפרש את זה. פרשה זו סתומה, זאת אומרת, היא קיימת, יחידה בלתי פתורה. איך אפשר להמשיך להתקיים? מה שהיה אצל יעקב האיש, הפרסונלי, באופן מיוחד, שהוא חי, הפך להיות דגם לכל תולדות עם ישראל בכל הדורות. איך אפשר ויחי בארץ מצרים? וארץ המצרים הללו יכולה להיות העולם כולו. לכן פרשה זו סתומה. למה היא סתומה? בסדר. בוא נחליט, נעשה משהו אחר. נחליט שאנחנו סותמים את זה מאומות העולם, זה איזה סוד שלנו, אבל אנחנו נדע, למה גם סתמו את זה מאיתנו? כי אם היו משיגים זאת, לא היה הגלות כלל. יש פה איזה דיאלקטיקה, יש פה איזה סתירה פנימית. מצד אחד אומרים לנו שאנחנו צריכים להיות בגלות. הגלות, מה שיעקב ירד למצרים, זוהי בחינה כזאת שאתה מתמודד ואתה לא יודע איך תצא מתוך זה. אם אומרים לך בסוף שאתה כן תצא מזה, זה עצמו כבר מושיע אותך. אומרים לאדם שהוא צריך להיכנס למעצב. אומרים לאדם שהוא צריך לסבול בנתונים מסוימים. אבל אם אומרים לו, מתי יבוא סוף לסבל הזה, זה עצמו כבר מקל עליו. הוא יודע כמה שעות, הוא יודע כמה זמן, הוא יודע לכוון. כשמכניסים אחד לתנאי לחץ, לתנאי מעצר, ולא אומרים לו, עד מתי, זה האסון הגדול ביותר. איך מתמודדים עם דבר כזה? אם יעקב היה מגלה, מתי יבוא סוף לכל הדברים האלה? הוא היה מוציא את העוקץ מן הניסיון? אז לכן, אם היו משיגים זאת, איך אפשר להתמודד בדבר הזה? לא הייתה הגלות כלל, כי היית יודע מראש שאתה יכול. אז בכלל לא היה ניסיון וכו'. אתן דוגמה. דוגמה בת ימינו. הרבה שנים אחרי השואה, התבטא הרב סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה, שמיד אחרי השואה הוא לא האמין שהעם היהודי ישקם את עצמו. אז לכאורה יש מה לשאול, מה זאת אומרת, הוא לא התפלל באותו יום, לא ימושו מפיך ומפי זרחה? התשובה היא, הוא לא הבין רציונלית. על פי כל חוקי הסוציולוגיה, על פי... מה שיש הבטחה, אבל... בסדר, את דברתי באמונה, אבל אם אני צריך לקום בבוקר ולפתוח חנות ולפתוח ישיבה, לפתוח מוסד ולשקם חיי קהילה, זה לא, אני לא יודע, זה לא עובד, זה לא הולך. מה שקרה, אז זה היה העוצם של הגלות. זה היה החורבן בעצמותו. ומה שהתחדש, שהאמונה שנשתלה על ידי יעקב, היא שהגיעה לידי כך הוא עצמו. אני חושב שזה גם היה טקטי מצידו, שהוא לא דיבר על זה מיד אחרי השואה, אלא רק שנים הרבה אחרי זה, כשהפלא שהוא היה שותף לביצועו בהרבצת התורה וכו', קם ונהיה. אם היו יודעים איך אפשר להתמודד, כשיהודים הלכו לכבשנים, אז באופן הגיוני לא ידעו איך זה ילך. וזה עוצמת הניסיון. אם יעקב היה אומר, בואי, זה סתם משחק ילדים, ואל תיקחו את זה ברצינות, אז באמת זה לא היה גלות, אז זה לא היה ניסיון. ובוודאי יש בכוח איש ישראל לעורר החיות בכל מקום. זה מה שיעקב הוריש. ועל זה נאמר, השם נפשנו בחיים. השם נפשנו בחיים. הוא עשה אותנו, ומיד מפרש, מה זה נפשנו? רצוננו, דכתיב. והיפח באפיו נשמת חיים ואדם לנפש היפיר, הוא שנפש הרצון. הוא שם שיהיה לנו רצון לעורר חיות. שלא איבדנו את המוטיבציה, שיש לבני אדם רצון להשתקם. הוא נתן נפשנו, הוא נתן את רצוננו שנחיה, ואז מלא, התעבור במצרים. מה היו צריכים להגיד? מה אתה יעקב? היה לנו כבר ניסיון לא טוב עם שכם ודינה. קדימה. יש לנו פה את הדוד, משנה למלך, הוא המשביר לכל עם הארץ. נגמר הסיפור. נעזוב את כל האידיאלים, אברהם, יצחק, סיפורים, הקמת משפחה, נרד למצרים, ונגמר ונתבולל ונחיה טוב בשני הסבא הללו והם יתמשכו וחסל. רצון לאומי, רצון של חיים, זה מה שנתנו ובייחי יעקב, ויעקב יישם אותו. האדם יכול לעורר החיות ברצונו, ובני ישראל דבוקים בחיים. מה פירוש שנסתה ממנו? אז יש עוד פירוש אחד. מה שאמרו חז"ל, ביקש לגלות את הקץ ונסתם, אז חז"ל אמרו משל, שרצה לגלות מסתורין של המלך. אחד ידע סוד, ידע קוד של המלך. אז הוא החליט שהוא יגלה את זה לחבריה. ואיך שהוא יתכונן לגלות את זה, ראה המלך עומד, פתאום הוא ראה, הוא עומד פה, אז הוא פחד, והשיח לדברים אחרים. כך חז"ל דרשו את הציפייה שלנו לקבל איזה סוד, כי יעקב אומר, אסור להגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ובמקום זה הוא מספר לנו ביוגרפיה, אפיון אישים, לא נדון עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת, מחר בעזרת השם, מה יש בברכת יעקב? בכלל, למה קוראים זה ברכת יעקב? נעזוב עכשיו. אז, מה אומרים חז"ל? הוא בכוונה. זה לא קורה, אתה רוצה לדבר על פלויני. ופתאום פתאום אתה מסתובב, הוא מציץ על ידך. אז אתה אומר, רגע אחד, היית היום ברוך הצהריים, אתה מדבר אותו על דבר אחר כאילו. ואם הוא עוד לא מרגיש ומסלח לי, מה אמרתה? הוא לא ראה שבא מו מישהו, אז הוא מביך אותך, אומר, מה אתה מדבר איתי דבר אחר? אבל על כל פנים, פה יעקב הסית לדבר אחר. כך אומר המדרש. והוא תימה. כי חס ושלום שירצה יעקב אבינו עליו השלום להעלים מעשיו מהשם יתברך. על מי יעקב חשב שעובד בעיניי? מה הוא חשב? הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא ידע. הרי גם אדם משלנו כשמרגיש שאתה עברת נושא מנושא, אז הוא מרגיש שקרה פה משהו. אמר, הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא יודע מה הייתה כוונתו, ויעקב עבד עליו, מדבר על נושא אחר. מה פשט? אך הפירוש. אז ראיתי פעם בכתב יד שעד כמה שהוא ידע לי, הוא לא התפרסם היום. הרבנית יהודית קוק, זיכרונה לברכה,
לפני מותה, שבוע לפני מותה היא כתבה שיחה על פרשת ויחי, ואז היא שאלה את השאלה החמורה הזאת, והתשובה, זה אחותו של רבי יעקב, ואז היא אמרה, בור תדיר לדעתי, אחרית הימים זה שאדם ידע את המהות של עצמו. בברכת יעקב הייתה באמת חשיפה של העצמיות של כל אחד, וליחה שכל אחד ידע את עצמו, זה יהיה אחרית הימים. אז זאת אומרת שהוא לא הסית אותו לדבר אחר, הוא אמר את אותו דבר, רק הוא אמר את זה בצורה סודית יותר. הוא הלך בכיוון קצת שונה. הפירוש כי ביקש להראותם עומק הרע, ושיתגלה להם מלכותו יתברר בכל המקומות עד דרגת התא, כמו שאמרו, באחרית הימים, באחור, בסוף, וזהו בעת הסתרת פנים. יעקב אבינו אמר להם, רבו ישי, אני דוגמה קלאסית, איך אפשר לעבור את כל המחשקים, איך אפשר לעבור את כל הניסיונות ולהישאר יעקב. אני אספר לכם, היה לי לבן פרטי, יהיה לכם לבן לאומי. היה לכם עשיו, היה לי לעשיו פרטי, יהיה לכם עשיו לאומי. יעקב אמר להם, שעשע, אתה חושב שאתה תגיע למצב כל כך מביך, תתמוטט? אני אמר לך שלא תתמוטט. הוא יראה להם גם בעומק הרע, וגם שם הוא יגלה את כוח מלכותו. וזה בעת הסתרת פנים. והקדוש ברוך הוא לא רצה בזה, כדי שיהיה הגלות. יעקב, גם אנחנו נראה שיעקב לא רצה לעקוף את הקדוש ברוך הוא, במרכאות. הוא אמר להם, רבותיי, בוא אני אספר לכם מה אני עברתי בחיים. יהודי זקן, עם מטען של ניסיון כל כך רב, בוא אני אספר לכם מה אני עשיתי בחיים. ואז ממילא, אם אני עשיתי את זה, גם אתם תעשו את זה, אז יהיה לכם מבוכות, לא פחות מה שהיה לי. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תגלה להם את כל... הרי כשאתה יצאת לגלות, אתה לא ידעת שבסוף תצא כל כך טוב. אז ממילא, מה שקרה לך, אתה באמת עמדת בניסיון ומגיע לך פרס, כי אתה עשית את הדרך הזאת. עכשיו אתה רוצה, כמו כל אבא טוב, להקל על ילדיך, ושהם יעברו את אותה דרך, אבל הם ידעו שאתה גם נראית לטוב לחוף מבטחים, אז לא יהיה להם גלות. הקדוש ברוך הוא לא רצה, כדי שיהיה הגלות שכך רצונו ברוך הוא. לכן נגלה עליו השכינה. מה פירוש נגלה עליו השכינה? הקדוש ברוך הוא הפריע לו לדבר. היה לו גילוי. ועל ידי שהיה התגלות לא היה יכול לגלות הקץ, שזה רק בעת האסתר. איזה עומק, איזה חריפות. יעקב, אני אקרא לדוגמה את המשל של המסילת ישרים על גן המבוכה. יש איזה מין תשבץ כזה, איזה מבוכה של סמטאות שאתה... טועה בתוכם. כשאתה טועה, אתה לא יודע איך אתה תצא מזה. אולי אתה תגיע למבוי סתום ואתה לא יכול לצאת. אבל מי שכבר עומד בסוף, הוא אומר לך, בוא תראה. כשהשכינה נתגלתה, פרושו של דבר, הכל גלוי. הכל גלוי, אז יעקב אמר, רגע, אז מה אני אספר להם? אספר להם חושך, הרי אני לא רואה חושך עכשיו. עשה בחסידים. שאלו את הרבה, אדם חייב לברך על הרעה כשם שברך על הטובה. איך אפשר? איך אפשר לברך? הרע לי, איך? ובשמחה. במאמר המוסגר אספר, אני חושב שספרתי את זה כבר פעם. רחוב העומר גר הדרת. פעם נפטרה, גם גר פה במסגב לדח, נפטרה פעם ביתו, והוא היה יהודי דייקן ומאוד מתחשב בדת הציבור. וקבעו לוויה, והציבור הגיע, כל ירושלים, גיסתו של הרב קוק בזיווג הראשון, והוא לא יצא. שעתיים חיכו, ולא ידעו מה קרה. בסוף הוא יצא והתנצל לפניהם, ואמר שכיוון שכתוב שצריכו לברך דיין האמת בשמחה, וזה לא הלך לו, זה לא היה לו בשמחה. אז נכון שהוא מתחשב בציבור, אבל זה מצווה שלו. אז הוא לא יכול היה. אז שעתיים הוא למד מוסר, לפני הלוויה, ואחר כך הוא הרגיש שהוא יכול לברר בשמחה, אז הוא ברך, ועכשיו בואו נלך להלוויה. אז חסידים שאלו את הרב, איך אפשר לעשות דבר כזה? אמר להם, הרב, לכו לפלויני. באו אל פלויני, ואמרו לו,
הרבי שלח אותנו ואמר לנו שאתה יכול לתרץ לנו איך אפשר לברך עלה. זאת אומרת, אני לא יודע לתרץ. מה פשוט הדבר? הרבי אמר, אני לא יודע לתרץ כי אני לא יודע מה זה רע. אז זה הרבי התכוון. מה פרוש כשמברכים על הרע? אני לא יודע מה זה רע, ולכן אני מברך עליה. זה טוב וזה מצוין. אני לא מרגיש שום דבר רע בדבר הזה. כשנתגלתה שכינה, התברר שאין שום דבר רע. אז מה שיעקב לא יכול היה לגלות, הוא לא יכול, כי אני יכול לגלות רק איך סוף המנהרה. אבל אני בכלל לא רואה מנהרה, אני בכלל לא רואה חושך.
נחזור. לכן נגלה עליו השכינה, ועל ידי שהייתה התגלות, לא היה יכול לגלות הקץ, שזה רק בית האסתר. וכן היה דרכו של יעקב אבינו עליו השלום תמיד להכניס עצמו במקומות אשר הם המסוכנים, כי היה מפתח לבנים. אבל העוצמה של הגילוי הייתה כזאת שהוא בכלל לא, ברגע זה הוא בכלל לא רואה רע. ורמז לדבר, או רמז לדבר, המלאך הגואל אותי מכל רע. משמע מכלל שירד לכל מקומות הרעים וניצל מהם. ודרך הזה רצה ללמד לבניו ונסתם ממנו. נסתמנו על ידי הגילוי. ליעקב, יראו, אתה גמרת כבר עם כל המבוכה הזאת. פרשה זו סתומה. אף כי פרשה היא פירוש אור התורה. מה זה פרשה? אתה מפרש. אתה פורס. אתה מפרש דברים. אז איך להגיד פרשה סתומה, אמרת דבר והיפוכו? אמרת ביאור סתום. אז זה לא ביאור. פירוש אור התורה מתפשט להיות מובן בחוכמת האדם. אך יש פירוש נסתר ויש פירוש נגלה. הדבר הזה מפורש, אלא גם את הפירוש הזה צריך לדעת איך לפרש. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, דגלי מדבאי רגלי וסתים. שיכול לגלות רק הגלוי הזה הוא גם כסתום. וכל זמן שיעקב קיים, גבר הפנימיות על האסתר. כשנסתלק נסתר לגמרי. יעקב היה פרשן של מאורעות סתומים. ופתאום נתברר שאי אפשר לפרש, ואז ממילא נשאר הסתום. ובוודאי ירידת יעקב למצרים היה הכנה לגלות. וזה שנאמר בכי יעקב בארץ מצרים, שהניח שם, במצרים, הערת הקדושה, והתמין נקודה חיות בארץ מצרים, רק שהיה באסתר. וכמו כן, בכל גלות נמצא נקודת חיות. אך על ידי הביטול הפנימיות יכולים למצוא נקודה נעל שהוא סוד הגאולה. סוד הגאולה היא שבכלל אתה לא מרגיש שיש גלות. שאתה... מדברים גם על גלות אישית. פתאום התברר לך שאין בכלל בעיה. זה כוח אחיות של יעקב. במדרש פרשה זו סתומה שנשתמו עיניהם וליבם של ישראל. העניין להראות שבני ישראל עושים רושם. וכפי מה שנשתמו עיניהם וליבם של ישראל, כך נעשה פרשה סתומה בתורה. זה עומק מגזלית נוספת. מה זאת אומרת? יש משהו בתולדות עם ישראל, בהיסטוריה שלו, אז איך זה מוצא את ביטויו, ואפילו בצורה גרפית בתורה? אמר השפת אמת, זו פונקציה. יש פה תלות. מה שקורה בתולדות עם ישראל, זה הופך להיות חלק מן התורה. וזה עצמו עניין אנוכי ירד עמך מצרים, האימו אנוכי בצרה. כי גלותם של בני ישראל אינו נומשים לבלבד. מה פירוש יש תלות בין מצבו של עם ישראל לבין שכינה, אנוכי עמו בצרה, גם אני יורד למצרים. זאת אומרת שיש פעולות חברתיות, מדיניות, צבאיות, היסטוריות, ויש להם גם ביטוי רוחני. הביטוי הרוחני זוהי פרשה בתורה. הביטוי הרוחני זה עמו אנוכי בצרה. רק כמו שהגאולות מסודרים בסדר נכון, ויש איזו דינמיקה בהם. כך יש סדר לאלה הגלויות. דאיתא אורייתא וישראל וקודשא בריך כולו אחד. וכמה דשמא קדישא ואורייתא סתים וגליה, גם השם הקדוש, גם התורה, הם גם סתומים וגם מפורשים. כך הוא בנפשותם של ישראל. ובזמן המקדש, דהיינו, בעצמאות ישראל הייתה התגלות למעלה ולמטה. אם תולדות עם ישראל הם בהירים, אז גם היסוד הרוחני, המקדש, התורה, גילויי שכינה, גם כן בעיר. וכעה, ובעת הגלות הכל בסתום. זאת אומרת, מצבם של עם ישראל משקף גם את הגילויים הרוחניים. במדרש פרשה זו סתום העניין להודיע, כי גלות בני ישראל אינו במקרה. וכל תהלוכה, רואים את השפעה של המערל בנצח ישראל. וכל תהלוכת בני ישראל, זאת אומרת, כל הליכות בני ישראל עושה רושם בתורה. הרי אמרו חז"ל, בהורה את הברא הקדוש ברוך הוא בעלמא. הביט בתורה וברא את העולם. מעיקר הבריאה היא עבור בני ישראל, אם כן הביט הקדוש ברוך הוא בתורה. ובפרשיותיה, התורה היא בבואה של תולדות עם ישראל. כשם שעם ישראל בעצם, ההיסטוריה שלו, מכתים פרשיות בתורה. ובפרשיותיה מתנהגת כל תהלוכות בני ישראל. יש פרשה מיוחדת לגלות, לכן היא סתומה. הקדוש ברוך הוא הכין התורה קודם שנברא העולם, להיות הרפואה קודם למכה, ובוודאי יש גם כן פרשיות המיוחדים לגלותינו עתה. זהו כתב בימי השלטון הצארי. זאת אומרת, אתה צריך רק למצוא את הפרשה בתורה, אתה צריך למצוא את הפירוש בתורה, אתה צריך למצוא את ההקבלה בתורה, ואז אתה מפנח את הכל. יש פה גם התייחסות לבעיות בנות ימיו, וגם יסודות כלליים, גם לתקופות שבאו אחרי זה. למשל בנו. בנו בא למראה אמת, הלך בעקבות האביב. והחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, או ברשי. למה פרשה זו סתומה? וכיוון שכפי שנפטר יעקב אבינו, נשתמו עיניהם וליבם של ישראל. דבר אחרי בגלל, בשפת אמת בשם אדוני, והחי, בשם הסבא. והחי יעקב בארץ מצרים, שגם במצרים מצא החיות. על ידי בחינה תיתן אמת ליעקב. יעקב אישיותו אמת, ויחי רוח הקודש, כעניין שכתוב, ותחי רוח יעקב אביהם, יעקב הכין במצרים, שאף על פי שנמצאים בחשקת הגלות, יוכלו לעורר חיות על ידי מידת האמת שהיא התורה, ואחר כך חזר לארץ ישראל. האמת של יעקב, לא נתקעתה גם במצרים, ולכן נצטרך לחזור. יעקב קישר עצמו מקודם שהלך למצרים. זה ראינו את הגילוי שם במראות הלילה. והייתה דעתו לחזור, ועל ידי זה הוא יותר קל. יהודים בגולה צריכים לחשוב על נקודת המוצא. נקודת המוצא הייתה ארץ ישראל. ואם ארץ ישראל היא נקודת המוצא שלך, אז זה חוץ שאליו אתה חוזר בצורה כל כך אופיינית. הוא סיים, הוא כתיב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. פסוק הזה נאמר במלכים א' בתגובה של הקדוש ברוך הוא לתפילה של שלמה, ואמר, והיו עיניי וליבי שם במקדש בארץ ישראל. איפה יש עיניים לקדוש ברוך הוא, איפה יש לב, אבל כך כתוב, והיו עיניי וליבי. עכשיו הוא אומר בכישרון, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. למה? רש"י נקט גם עיניים ולב, כי הוא אומר, מפני שבארץ ישראל זה המקור של הלב, המקור של הרגשות, המקור של ההבנה, של העיניים. אם אתה התרחקת מארץ ישראל, אז נסתמו. אבל אם אתה זוכר את נקודת המוצא הארצי ישראלית שלך, יש לך אפשרות איך לפתוח את הלב ואיך לפתוח את העיניים. כי נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, אבל אם עיניי וליבי שם כל הימים, אז אם אני זוכר את ארץ ישראל, אז העיניים והלב נפתחים לי. זאת ארץ ישראל מבחינה זאת, מהווה לב פתוח ועין פתוחה. ואם מישהו צריך עוד הוכחה להנחה הזאת, אז ישמע רק מה שהיה אתמול בכנסת. הרכיבו את הרשימה הדתית הראשונה לכנסת, מה שקראו אז אספה מכוננת, והייתה רשימה מאוחדת של כל המפלגות הדתיות, אז הייתה שאלה, את מי יציבו בראש הרשימה? אז נמלכו, הרעיון היה פנטסטי, להציע את הרב קנמן, את ראש הישיבה פונביץ', היה יהודי חביב ונחמד ומקובל על כולם, איש פעיל מאוד, שריד השואה, היו לו כל הסגולות, נועם בחסד עליון. אני זוכר אספת בחירות, שבסוף הוא כמובן לא עמד בראש הרשימה, בבית אביבה בתל אביב, והוא דיבר על חיי נשמות אוויר ארצך, מהשיר של רבי יהודה הלוי, ותיאר, אומר, ארץ ישראל היה מחיה, היה יהודי חריזמטי. אז הוא אמר שהוא לא מוכן לעמוד בראש הרשימה. למה לא? אין לו מספיק קוטנות. קוטנות. אני אצא לך קוטנות. מה פה שלך קוטנות? אז הוא אומר, אני יושב בכנסת כל יום, אני צריך לעשות קריאה. אני צריך לקרוא בגדים, ואין לי מספיק בגדים. אז בשעתו חשבו שהיהודי הזה מפריז. היום עכשיו מבינים. הדוגמה של חירוף וגידוף, אין צריך לקרוא, לא צריך לקרוא, אין מספיק קוטנות.
אז מה עומק הדבר הזה? התחילו לדבר על אוסלו. דיברו על בעיות מדיניות. מה אתה מתחיל? מתי למדת מלכים לאחרונה? מה אתה בכלל בשמואל? מה אתה בכלל? מה שרבבת את זה? מסתום בעצמם הם לא יודעים איך שתבלו.
אבל זה פשוט מאוד.
מי שמוכר את ארץ ישראל, מוכר את האבא שלו ואת הסבתא שלו ואת האבא של הסבא שלו ואת המלכות שלו, גם כן הוא מוכר את הכל. מפני שהוא רחוק מארץ ישראל, פשוט, הנה כתוב פה ממש. והיו עיניים וליבי שם כל הימים. אז לא ניכנס עכשיו ל... אני אגיד חליפות. נניח לרגע שאתה צודק בפשט, אז לא למדת גמרא שבת כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. לא ראית, לא, אתה לא יודע, אתה מארץ, לא למדת, בסדר. נניח זה הכל אמת לשיטתך. אם אמא שלך הייתה עושה מעשה כזה, הייתה מתכבד ומדבר על זה ברבים, טיפש, תשמור את זה בסוד, לבדך. למה ש... סימן, שאתה בכלל לבך גס בדבר הזה. אז, 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 אז עכשיו לא הבעיה הפרשנית. זאת אומרת, מי שמנתק את עצמו מארץ ישראל, מנתק את עצמו מההיסטוריה היהודית. זה הרי כתוב פה בעצם. מה זה כתוב? זה כתוב בחיים, במציאות. זה לא מתחיל מזה ששלום וכל הסיפור הזה. זה מתחיל מזה ששמים פס על ארץ ישראל, אז זה לא אכפת להם כל הסיפור. או לא אכפת להם במידה מספקת. אז ממילא, אז הנה, פתח באוסלו וסיים בבא. מדוע? מכיוון שאין עיניים וליבי שם. אז נסתמו העיניים, נסתמו הלב. כי ארץ ישראל סתומה להם. מה פרוש ארץ ישראל? ארץ ישראל בהוראה של השורשים היהודיים. בהוראה של החממה, איפה נולדת, איפה גדלת. אז מה הפלא שאתה יכול לשבת ולאכול לחלנה ולאות ושקצים ומסיעים ולעשות את הכל? עושה טובה לכלל ישראל, הולך ברגל. בסדר, דיברו אותך, יהודים טובים, ישיבת הכותל הייתה מיוצגת שם, גם כן ליפתה אותך לבית המלון שלך, הכל נחמד מאוד, מה יש לנו מזה? חסר לך ארץ ישראל שבדבר הזה. ויחי יעקב ברשי, פרשה זו סתומה. עכשיו, הנכד, איך הוא המשיך את הכיוון? שנסתמו עיניהם של ישראל מצרת השיעבוד, ונרמז הסתימה אצל ויחי יעקב, נראה שידע יעקב שיסתמו עיניהם וליבם, ונתן בהם חיות שיוכלו להתקיים בגלות. יעקב צפה את האפשרות הזאת, ולכן הוא ניסה לצייד אותם, אבל בתנאי שאתה תיקח את הציוד הזה איתך. ולכן נכתב זאת אצל ויחי יעקב. יגיד החידושי הרי מובא בשפת אמת, ואחי יעקב על ידי מידת האמת יכולים לחיות גם בגלות, תיתן אמת ליעקב. וזאת מסר יעקב לכל בני ישראל, שיוכלו להתגבר על ההסתרות וצרות בגלות. יעקב מסר, אבל בתנאי שאתה תשתמש במתנה הזאת, שאתה תקבל את מה שיעקב נתן לך. אבל אם אתה לא לומד, אז איך אתה תתגבר? היא פרשה סתומה. פרשה סתומה, כל הגלגולים שהקדוש ברוך הוא מגלגל איתנו, אנחנו לא סובלים מן הסתימה הזאת. מה חשבנו? טוב. שמענו שהיה שואה. מעטים מאיתנו עוד חוו את החוויות האלה. די, גמרנו. אז יש עסק עם מנדט, אז יש כבר הכרת האום, ויש כבר הקמת מדינה. איך התבטא הרב מבריסק? השמיכלי. הקדוש ברוך הוא נתן חיוך לעם ישראל. בהחלטת האום על הקמת מדינה. וחשבת שהחיוך הזה יתפשט, אז הייתה מלחמת. טוב, אז היה מלחמת. בחלקים שתי ימים היה חיוך עוד יותר גדול. פיין. גם את ירושלים. אז חשבת כבר, נו, כבר במעלה. אתה מסתכל עכשיו, למה התגלגל כל הסיפור הזה? הנה לך דוגמה קלאסית של נסתמו עיניהם בליבם של ישראל.
פרשה סתומה.
אתה ממשש בידיים, ואתה לא יודע, והיא סתומה עוד יותר, מכיוון שזה לא רק בגלות, אלא גם בארץ ישראל. והנה סתום עוד יותר. אז כמובן, איפה הסתום? הסתום מפני שאתה לא מרגיש שאתה בארץ ישראל. מי שמוכן למכור את ארץ ישראל, מוכן למכור גם את אמא שלו. פשוט. מה שצריך לעשות, כל פנים קודם בבית, לפקוח את העיניים, להוציא את אורלת הלב, באיזה מקום שהוא לפתוח את הצינורות שיקלטו מה שמעתירים עליהן. וזה כמובן כל אחד בדרכים המיוחדות שלו, כל אחד במשבצת שהוא נמצא אצלו. אפשר להתגבר. על חירוף וגידוף וזלזול והמרצות ואבירות לב וטמטום המוחין וסתימת כל המעיינות וכל... יש תקופות של ליקויי מאורות גם בישראל גם באומות העולם, אבל אחת מהעוקים תות פה שזה פרשה בתורה. רק צריך למצוא את הפרשה בתורה, תמהון לבב, תמתום הלב. בתורה עצמה גם יש מושגים שיכולים להסביר את כל התופעות האלה. והפתרון לכל הדברים האלה זה עיניי וליבי שם כל הימים. עיניי וליבי שם כל הימים, בעולם הרוחני, בעולמה של ארץ ישראל, בעולם של לכתוב, אם אנחנו נכתוב פרשה חדשה בתורה, זאת אומרת נלמד פרשה בתורה, כי שאנחנו מחדשים, זה עצמו פותח את העיניים ואת הלב. על ידי חיזוק בדלת אמות של בית המדרש, יכול להיות פתרון גדול מאוד גם לבעיות מן החוץ. גם כפשוטו וגם כסודו. לדעת שיעקב הסבא יכול לראות גלוי, הוא כבר עומד לאחר כל הבעיות האלה. הוא כבר את הפתרון רואה. אמונה שיש פתרון כזה, והילדים שהולכים בעקבות הסבא מבקשים גם הם לעמוד על הפתרון הזה, זה סוד הגאולה.